ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פשוט מורה ורבותיי, אנחנו נמצאים ממש סמוך ליום חתונתו, זה מתן תורה, ורבותינו הראשונים מראים לנו את החביבות המיוחדת ליום חתונתו, זה מתן תורה. בקטע הראשון שלפנינו, הפסוקים שבהם עוסקת התורה בהכנה לקבלת התורה בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני וישאו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר וכו' וכו', כל הפסוקים האלו שמובילים אותנו לעשרת הדיברות, מספרם 26. והפסוקים בתורה העוסקים בעשרת הדיברות, מספרם 13. כדי להראות לנו שההכנה למצווה גדולה יותר מהמצווה עצמה. כי כשאדם עושה מצווה, קשה מאוד לדעת אם הוא עושה אותה כי הוא ירא את השם, אוהב את השם, או כי הוא משועמם, או כי הוא רוצה סתם לראות משהו, לראות איך זה מסתדר, זה מעניין. אבל דרך ההכנה למצווה, זה מגלה לנו עד כמה באמת האדם עושה את המצווה בצורה הנכונה. לכן התורה מקדישה מספר פסוקים כפול בהכנה לקבלת התורה מהפסוקים שעוסקים בעשרת הדיברות, שזוהי קבלת התורה. יותר מזה, בעל הטורים וגם אחרים אומרים, הראשונים ספרו לנו את האותיות עם האצבע, כמה אותיות יש בעשרת הדיברות, והם גילו שבעשרת הדיברות יש 613 אותיות, תרי"ג אותיות, פלוס 7. הדיברה האחרונה לא תחמוד וכולי, וכל אשר לרעך, אלה 7 אותיות הנוספות. ולמה יש 7 אותיות נוספות? זה ככה מקלקל. אם היה רק תרי"ג, זה היה ככה נשמע הרבה יותר נפלא. לא אמורים, ההפך. זה כנגד 7 קולות שבהם קיבלנו את התורה. שאנחנו בקבלת שבת אומרים את המזמור, כל השם בכוח, כל השם באדר, וכולי, יש שם 7 פעמים את המילה קול. אלה 7 קולות שבהם קיבלנו את התורה. או כנגד 7 ימי הבריאה, שכל קיום הבריאה תלוי בקבלת התורה ובקיום התורה. אז לכן מספר האותיות הוא מדויק, תרי"ג פלוס 7, והראשונים אומרים, ביחד זה יוצר את המילה כתר. הערך המספרי של 620 הוא כתר, זה הכתר של התורה. ולמה רבותינו הראשונים עם האצבע ספרו לנו אות אחר אות? כי כמו שאדם עושה חתונה מפוארת ברמה מיוחדת במינה, אז כל פרח צריך להיות במקום, וכל חלק על השולחן, וכוס כזאת, וכוס אחרת. לכל פריט יש את המקום שלו, יש את החשיבות שלו, ואז מקבלים את התמונה בשלמותה. לכן, היה חשוב להם להדגיש, שזה בעצם החתונה הגדולה, ולכן כל אות יש לה חשיבות, כל אות יש לה ערך, בוודאי שאם מספר האותיות זה כמניין תרי"ג, פירוש הדבר שכל אות איכשהו מחוברת למצווה אחרת. לנו אין הבנה בנסתרות, אבל ודאי שקיים איזשהו קשר. וביחד זה יוצר את הכתר של התורה. אז אויל וכן, אז כשם שהדברים אמורים ביחס לפסוקים שלפני קבלת התורה, כדי לעורר אותנו להכנה למצווה, כשם שהדברים אמורים ביחס לאותיות בעשרת הדיברות בתורה עצמה, לעורר אותנו שעשרת הדיברות בעצם, מה שמקופל בהם זה כל תרי"ג מצוות, כך הדברים אמורים גם ביחס למילים, כל מילה ומילה, יש לה את החשיבות שלה. ולכן חזל דורשים בקטע השני, על המילה השנייה מיד בפסוקים שלפנינו, בחודש השלישי, דרש ההוא גלילה, עלי דרב חיסדא, בריך רחמנה, מבורך הקדוש ברוך הוא די יעיב, אוריינט ליטאי, אומר רש"י בקטע השלישי, תורה משולשת, תורה נביאים וכתובים, לעם קליטאי, כהנים לוויים וישראלים, על ידי קליטאי, משה הוא היה השלישי במשפחה אחרי מרים ואהרון, ביום קליטה, הנה בקטע הרביעי, פסוק י' ויהיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני, ביום קליטה, בחודש השלישי, ביום השלישי, תורה משולשת, עם משולש, על ידי השלישי, אותו יהודי מהגליל, בעצם בא ואמר שהמפתח לכל קבלת התורה זה המספר 3. ושאלתנו הראשונה היא, מהו הפירוש שהמפתח לכל קבלת התורה זה המספר 3? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, הגמרא אומרת במסכת מנחות בקטע החמישי על בית המדרש של רבי פריידה, הזכרנו פעם את הגמרא הזאת בהקשר אחר, עכשיו זה לגמרי לגמרי מהלך אחר. הגמרא מספרת על תלמיד שבא להתקבל לישיבה, קראו לו רבי עזרא. אז התלמידים המבוגרים ביקשו לראש הישיבה רבי פריידה, אמרו לו, זה רבי עזרא, יש לו ייחוס גדול, הוא עשירי לאלעזר בן עזריה, ועשירי לעזרא הסופר, יש לו ייחוס אדיר. אומר רבי פריידה, זה שיש לו ייחוס זה דבר חשוב ונכבד, השאלה אם הוא בר אוריין, אם הוא מתאים לישיבה. אמרו לו, הוא מתאים. נכנס לראש הישיבה בקטע החמישי, נאמר באמצע, חזה דאבי אחירה דעתי, שהוא קצת מבולבל, והוא לא יענה על השאלות כראוי. החליט ראש הישיבה רבי פריידה, במקום לבלבל אותו יותר, להגיד לו דבר תורה קצר. ומה הוא אמר לו? כדי לעשות שם קו, פתח ואמר, יבוא טוב ויקבל טוב, מטוב לטובים. יבוא טוב זה משה, דכתיב תראה אותו כי טוב. ויקבל טוב, זו תורה דכתיב כי לקח טוב, נתתי לכם. מטוב זה הקדוש ברוך הוא דכתיב, טוב השם לכל. לטובים אלו ישראל. דכתיב היטיב השם לטובים. זאת אומרת, המילה טוב מקפלת בתוכה את הקדוש ברוך הוא, את עם ישראל, את משה רבינו נותן התורה ואת התורה עצמה. אותו דבר בדיוק ביחס למילה זה. יבוא זה ויקבל זאת, מזה לעם זאת. יבוא זה, זה משה, דכתיב, כי זה משה האיש. ויקבל זאת, זו התורה, דכתיב וזאת התורה, אשר שם משה. מזה, זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב, זה כלי וענווהו. לעם זו, אלו ישראל, שנאמר, עם זו, קנית. אומר רבי פריידה לאותו תלמיד שנמצא בשערי הישיבה, בשערי בית המדרש, הוא אומר לו, כל התורה בעצם מקופלת בשני מילים. טוב וזה. אם תזכור את זה כל חייך, מה שתעשה, חייך יהיו חיים של תורה. שאלתנו השנייה היא, מה התכוון רבי פריידה שאמר לאותו תלמיד שכל התורה כולה, כולה, נותן התורה הקדוש ברוך הוא. משה רבינו מעביר את התורה. התורה עצמה, עם ישראל, הכל מקופל במילים. טוב וזה. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, נפסק בשולחן ערוך בקטע השישי, ונוהגים לשטוח עשבים בשבועות בבית הכנסת, והבתים, זכר לשמחת מתן תורה, ונוהגים בכמה מקומות לכל מחלי חלב היום הראשון של שבועות, ונראה לי הטעם, אומר השולחן ערוך, כמו שני התבשילים שלוקחים בליל פסח, זכר לפסח, זכר לחגיגה, כן אוכלים מאכלי חלב ואחר כך מאכל בשר, וצריכים להביא מהם שתי לחם על השולחן, שהוא במקום המזבח, ויש בזה זיכרון לשתי הלחם שהם מקריבים ביום הביקורים. זאת אומרת, כל הדברים האלה, מנהג ישראל קדושים, כדי לזכור את מתן תורה ומה שהיה לאחר מכן. אומר המשנה ברורה בקטע השביעי, מה שנוגע לנו, נוהגים בקצת מקומות לאכול דבש וחלב, לא רק חלב, דבש וחלב, בני שהתורה נמשלה לדבש וחלב, כמו שכתוב, דבש וחלב תחת לשונך. שאלתנו השנייה, השלישית, זה שהתורה נמשלה לדבש, זה ברור. הדבש הוא מתוק, התורה היא מתוקה. אבל מהו ההסבר שהתורה נמשלה לחלב? מדוע חלב מסמל, מייצג את כל התורה? אלה הם השאלות שבהן ננסה בסייעתא דשמיא לעסוק ביום הגדול הזה, ערב קבלת התורה, וכמה נפלא שאנחנו באמת מרגישים כמו חתן ביום חתונתו. מה עושה חתן ביום חתונתו? בבוקר הוא בא לכותל, אומר את ספר תהילים, ומתפלל. אנחנו גם, מה אנחנו עושים עכשיו? עוסקים בתורתו של הקדוש ברוך הוא. לא לוקחים את הערב קבלת התורה כיום הדפגרה, ההפך, מתקרבים ימי ההגבלה, אלה ימים שבצעירותי אני זוכר, כל דקה, כל שעה, על איזה באמת חשיבות מיוחדת, ומעלה מיוחדת, מתקרבים יותר לקראת החתונה, לקראת מקור כל הברכות, התורה שנקבל מחדש בסייעתא דשמיא, כשיעלה השחר, הבא עלינו לטובה. אז כמה נפלא שיש את ההזדמנות באמת להיות ביחד ולעסוק וללמוד עוד היבט בדברי חז"ל, איך מתכוננים לרגע הגדול של הבוקר הגדול של יום חתונתו זה מתן תורה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מהו ההסבר שהמפתח לכל התורה זה המספר 3, תורה משולשת, עם משולש, על ידי שלישי, בחודש השלישי, ביום השלישי. ב', מה התכוון רבי פריידה, שכל התורה מקופלת בשני מילים, טוב וזה, ושאלה שלישית לאחרונה, מהו ההסבר למנהג ישראל לאכול מאכלי חלב, הועיל, והתורה נמשלה לחלב, שנאמר דבש וחלב תחת לשונך. למה התורה נמשלה בדווקא לחלב? אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. אנחנו יודעים, ישנו ספר שנקרא בשם ספר היצירה, מיוחס לאברהם אבינו, שהראשונים מצטטים חלקים מהספר, במקומות שונים, חלק מהדברים ידועים לנו, חלק פחות, בין היתר נאמר שם בקטע השמיני, שישנם י' ב' מזלות, כל חודש והמזל שלו, ואלה המזלות, תלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מאוזניים, מקרב, קשת, גדי, דלי ודגים. ויש גם 12 מנהיגים בנפש. כוחות בנפש, ומעניין למה דווקא אלו 12 ולא אחרים, זה דבר בפני עצמו. בכל אופן, מה שכתוב כאן, אלה שתי הידיים, שתי הרגליים, שתי כליות, כבד, מריים, סס, קיבה, קורקבן ותחול. אלה המנהיגים בנפש. מה שנוגע לנו כרגע, אלו המנהיגים בנפש שהם שתיים, שתי ידיים, שתי רגליים, שתי כליות, אנחנו מכירים עוד שתיים, שתי עיניים, שתי אוזניים, אלה לא מנהיגים בנפש, אלה יש להם תפקיד אחר, וההסבר הוא פשוט מאוד. כשבורא עולם ברא אותנו בצורה כפי שהוא ברא, ברור לכל שלחיות עם שני עיניים זה הרבה יותר מאשר לחיות עם עין אחת. אבל אפשר גם עם עין אחת לחיות, ואפשר גם להנהיג עם עין אחת. היו הרבה מנהיגים שהנהיגו עם עין אחת. ואותו דבר עם השמיעה, עם שתי אוזניים, אפשר גם לשמוע באוזן אחת ולחיות חיים כמעט רגילים. עם הידיים זה יותר קשה, אבל בכל זאת, גם עם יד אחת, בלי פרוטזה ביד השנייה, אדם יכול לחיות את חייו. כמובן זה לא אותו דבר, אבל יכול. מה שברור לכל, בלי ספק, אין מצב שאדם יכול לחיות נורמלי עם רגל אחת. אין דבר כזה. רגל אחת, והרגל השנייה אין בה את הפרוטזה שמאפשרת להלך, או קביים, אי אפשר לחיות. אדם התחיל לדדות על הרגל, לקפוץ על הרגל, אחרי כמה צעדים הוא נופל. הוא להגיע לשום מקום. אז לכן לעולם, בתורה ובחזל, שמדברים על רגל, פירוש הדבר, יש עוד רגל. גם כשאנחנו אומרים, אנחנו נעלה ברגל להר הזה והזה. נלך ברגל עד שנגיע. כל ילד מבין שנלך ברגל, זה לא נלך ברגל, זה נלך מה? ברגליים. אבל כשאומרים את המילה רגל, זה ברור שיש עוד רגל. אז אם יש רגל ימין, מדי שיש רגל שמאל. אם יש רגל שמאל, מדי שיש רגל ימין. זה בכלל לא שאלה. גם בתורה וגם בחזל. אם ככה, חודש סיוון, כתוב באותו ספר יצירה, המזל שלו זה תאומים. ובכוחות הנפש, כפי שנאמר בקטע התשיעי, זה רגל ימין. פירוש הדבר, שאם מדובר על רגל ימין, אז ודאי שמדובר גם כן על רגל שמאל. כי אין מצב לחיות עם רגל אחת. זה לא מוביל אותנו לשום מקום. לכן צריך עוד רגל. והמשמעות, בהבנה פשוטה שלנו, היא שחודש סיוון, כל המהות שלו, זה חודש שבו אפשר לראות ואפשר לקבל את המיומנות, את הסקיל, את המיומנות, להתאים דברים, לחבר חלקים. דברים שלהם נראים במבט ראשון לא מחוברים, לא קשורים, אפשר לחבר אותם ביחד. וליצור פאזל שלם. כשאנחנו בונים פאזל של 1,000 חלקים, של לפחות 300 חלקים, זה ים. כל אחד יודע כמה קשה לחבר את הכחול עם הכחול, את החלקים עד שאנחנו מוצאים ומתאימים, לוקח שבוע שלם. אבל כשזה מתחבר, אנחנו באמת רואים את החיבור. חודש סיוון, מזלות תאומים, זה לא רק תאומים שנולדו לאמא. תאומים זה מלשון התאמה. הדברים מתאימים, הדברים משתלבים, הדברים מתחברים אחד עם השני. זה חודש סיוון. זה האווירה של החודש. זה המיוחדות שבחודש, שאת זה אנחנו יכולים לקחת איתנו לכל השנה. וכדי להסביר את זה קצת יותר, בספר שנקרא אותיות דרבי עקיבא, נאמר שם דבר מאוד מעניין, שבורא עולם החליט לברוא את העולם, כל אות באה ואמרה, ריבונו של עולם, תברא את העולם בי. אומר הקדוש ברוך הוא, בשמחה, תסבירו לי למה דווקא בכם. אז כמובן מתחילים באיזה אות? באות תף. למה? כי האות הגדולה, מספרית, 400. ועוברים לשין ולרש וכך הלאה. כל אות ואות הגיע התור שלה, אמרה לקדוש ברוך הוא, למה ראוי לברוא את העולם בה? אמר הקדוש ברוך הוא, לא נראה לי. הוא הסביר מדוע. עד שהוא הגיע לאות ב'. מה נאמר על זה בקטע עשירי באותיות דרבי עקיבא? אחר כך נכנס ב' לפני הקדוש ברוך הוא. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, רצונך שתברא בי את עולמך? למה? שבי משבחים לפניך באי עולם, בכל יום, שנאמר ברוך השם לעולם אמן ואמן, ברכו השם מלאכיו, ואומר ברכו השם כל צבאיו, ועתידים כל הדורות העולם, לומר לפניך ברוך השם אלוקי ישראל, ואומר הוא ברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודת כל הארץ אמן ואמן. מיד קיבל הקדוש ברוך הוא ממנו, ואמר לו אין, הקדוש ברוך הוא מיד בא ואמר אין, אמר לו ברוך הבא בשם השם, וברא בו את עולמו בבית, שנאמר בראשית, ברא אלוקים. באה עוד בית ואומרת, ריבונו של עולם, בית זה ברכה. כל הבריאה תברך אותך. המלאכים יברכו אותך, הדורות הבאים יברכו אותך. אמר הקדוש ברוך הוא, נכון, זה האות שאני בוחר בה. ברוך הבא בשם השם, ופתח את התורה באות בית. איך נראה לכם? מה שעשה הקדוש ברוך הוא זה ראוי? מה? לא, הוא לא שמע את האות א'? לפחות שישמע את האות א', ואחר כך יחליט, בין ב' לא'. אז מה עשתה האות א'? ממשיכים חזל ואומרים, ואלף, כיוון ששמע הדבר, וראה את הקדוש ברוך הוא מקבל ממנו, הוא ברא את העולם בבית, אמר לו, ועומד לו לצד אחר ושותק, עד שקרא לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אלף, אלף, מפני מה אתה שותק? ואינך אומר כלום. למה אתה לא אומר שום דבר? השיב אלף ואמר, ריבונו של עולם, אין בי כוח לעמוד ולומר לפניך כלום. מה אני אגיד? אמר לו, למה? אמר לו, מפני שכל האותיות נמנים במניין מרובה, ואני במניין מועט, ב' בשניים, ג' בשלושה, ד' בארבעה, א' בחמישה, ואני א' באחד. השיב הקדוש ברוך הוא ואמר לו, א', א', אל תראה, שאתה ראש לכולם כמלך. אתה אחד, אני אחד, והתורה אחת. ובך אני עתיד לתנה לישראל עמי, שנקראו אחד במתנה, ולהנחילה להם על הר סיני. שנאמר, אנוכי השם אלוקיך. ומניין שאלף נקרא אחד, שנאמר אחד ירדוף אלף. ומניין שהקדוש ברוך הוא נקרא אחד, שנאמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ומניין שהתורה אחת, שנאמר תורה אחת תהיה לכם. ומניין שישראל אחד, שנאמר ומי כמך ישראל גוי אחד בארץ. אז איך זה נראה? מסודר. בורא העולם החליט לברוא את העולם באות ב', כי ב' זה ברכה, ריבוי, וכל הבריאה תברך אותו, הבריאה תשבח אותו, הטבע ישבח אותו, המלאכים ישבחו אותו, יוצא מן הכלל. אחד, זה מסמל את הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, את התורה שהיא אחד, ולכן הוא פתח את התורה באות אחד, באות א', אנוכי השם אלוקיך. נראה מסודר, אבל האמת היא, לי זה לא כל כך ברור. הרי האות ב' היא ברכה, ברכה זה ריבוי. אין לנו דבר שנותן לנו את הברכה הגדולה ביותר, יותר מכל דבר אחר, מאשר מה? התורה. אורך ימים מימינה, משמאלה עושר וכבוד, כל המקבל עליו עול תורה, כל המשנה במסכת אבות, בפרק שישי, פרק קניין תורה, כל הברכות שאנחנו זוכים מכוח התורה, מה התורה עושה לנו. אז היה ראוי שכמו שהבריאה התחילה באות ב', גם התורה תתחיל באות ב', והאות א', הקדוש ברוך הוא כבר ימצא את הדרך איך להסביר לנו שהוא אחד, התורה אחד, עם ישראל אחד, ולאות א' יש באמת סטטוס מיוחד. אבל למה בכל זאת החליט הקדוש ברוך הוא לפתוח את התורה, את התורה, לא את הבריאה, את התורה באות א', אנוכי השם אלוקיך. היה הרבה יותר ראוי שגם את התורה הקדוש ברוך הוא יפתח באות ב'. אין ברכה יותר גדולה שבאה דרך תורה. מסביר רבי עקיבא, באותיות רבי עקיבא בקטע 11, הוא מוסיף לנו עוד כמה שורות, והוא אומר כך, א', מפני מה כותבים אותו באות אחת, זאת אומרת זה אחד, מספר אחד, וקוראים אותו בשלוש אותיות, א', ל', פ', מפני שהוא נחשב אחד, כנגד הקדוש ברוך הוא שנקרא אחד, שנאמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הקדוש ברוך הוא נקרא אחד, וקריאת שמו אותיות משולשות, ומניין שהקדוש ברוך הוא אחד, וכל שם שלו אין קוראים לפניו אלא במשולש, שנאמר השם אלוקינו השם אחד, או השם השם כל רחום וחנון. מה כתוב כאן? דבר נפלא. הרי אחד זה וואן, זה מספר אחד, מספר הכי קטן. אבל באותיות הם שלוש אותיות. כשאנחנו מקבלים עול מלכות שמיים כל יום, עול מלכות שמיים כל יום, מה אנחנו אומרים? השם, אלוקינו, השם. אחד. אחד. למה השם אלוקינו השם? שמע ישראל, השם אחד. או שמע ישראל, השם אלוקינו אחד. כמו השם הוא האלוקים, השם אלוקינו אחד. מה זה? השם אלוקינו השם. י' ג' מידות של רחמים, השם, השם. כל. עכשיו רחום, חנון. מדוע זה מופיע בשלשות? פשוט. כי המספר שלוש, בעצם, עניינו, יש דבר מסוים נמצא בצד אחד, דבר אחר, בצד אחר, בא השלישי ומצרף אותם ביחד. מספר שלוש זה החוט המשולש, לא במהרה ינתק. הוא מצרף את הדברים ביחד. כדוגמה, חותמו של הקדוש ברוך הוא מה זה? אמת. אמת. א', בקצה האחד, עטף בקצה השני, אמן באמצע שמצרפת אותם, שמצרפת את זה ביחד. שקר, למה אין לו רגליים? כי האותיות הן אחת אחר השנייה. הכל מצומצם, הכל קטן. המשמעות היא, הקדוש ברוך הוא אחד, והתורה היא אחד, ואנחנו אחד, דרך התורה קיבלנו את האפשרות להבין שכל מה שיש בבריאה, הכל מצטרף. לכל יש סיבה, לכל יש צורך. לא תמיד מבינים, לא תמיד רואים, אבל כשמאמינים, מגיעים. ודוגמה לכך, דוד המלך. גם הוא עצמו לא הייתה לו את ההבנה. והוא בא ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה מראת חוטי הכביש? מה הצורך בזה? לזה שום תועלת. מה אמרת? אין תועלת. חכה תראה. זה הציל אותו ממוות. שרצו אחריו אנשי שאול. והמערה כולה הייתה מכוסה בקורי הכביש, והם הבינו ששם ברור שדוד לא נכנס, המשיכו למערה הבאה. לכל יש תולד, גם לחוט הדק, שלא נראה בהתחלה, שעובר מקצה לקצה, שנראה כאילו הוא אוויר, גם לו יש תולד. וכל עניינה של התורה, זה לאפשר לנו לחיות בהבנה כזאת, שכל מה שיש בבריאה, יש תפקיד, יש תועלת, והשאלה היא איך אני משתמש עם כל מה שיש בבריאה להרבות כבוד שמיים. איך אני עושה את זה? וכדי להבין את זה יותר, עד כמה לכל דבר יש את החשיבות שלו, והכל משתלב ביחד לפאזל אחד שלם. כל בוקר אנחנו קמים, מברכים את ברכת התורה, ואומרים בה, וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו. אומרים רבותינו הראשונים, מיד נראה בפנים, איך אפשר לברך ברכה כזאת בבוקר? וערב נא השם את דברי תורתך בפינו. אם אני שואל אתכם, תגידו לי, איך המסעדה הזאת? כדאי לאכול שם? מה אתם אומרים? חבל על הזמן. האוכל שם העשר. תשובה כזאת אתם יכולים להגיד רק אחרי מה? שמה? שאכלתם. אם לא אכלתם, תגידו לי שאתם לא יודעים. איך אני יכול להגיד בבוקר שאני קם? שעוד לא פתחתי ספר. וערב נא דברי תורתך בפינו. מתאים לומר ברכה כזאת היא לפני קריאת שמע על המיטה. עבר היום, כל אחד בעיסוקים שלו, מצא זמן ללמוד יותר, ללמוד פחות, לעיין בספר או ללמוד או לשמוע. קדוש ברוך הוא, זה היה פילי פלאים, זה היה נפלא ביותר. זה היה ערב, היה מתוק, היה נפלא. בלילה, לא בבוקר. התשובה היא, אומרים רבותינו הראשונים, מיד נראה, כשאדם הולך למסעדה ואוכל את הדגים הכי טובים שיש, ואז הוא עובר למראה, הטעם של הדגים בטל. עוברים לבשר, לא נשאר כלום מהטעם של המראה. עוברים למנה האחרונה, לא נשאר כלום מהטעם של הבשר. נכון, גמרנו לאכול, יוצאים טוב, הולכים לאט לאוטו, בנחת, מספרים לכולם איזה ארוחה זאת הייתה, משהו משהו, אבל טעם מבטל טעם. בתורה, נהננו אתמול מזה שיעור נפלא. שבוע שעבר, מלימוד נפלא. ועכשיו מגיע עוד שיעור, מגיע עוד לימוד, וגם הוא נפלא. טעם לא מבטל טעם. זה מצטרף לטעם של אתמול, מצטרף לטעם של שלשום, של שנה שעברה. זה וערבנה. וערבנה דברי תורתך, שהערבות שהייתה אתמול, המתיקות שהייתה אתמול, לא תתבטל במתיקות של היום, אלא תצטרף ותהיה מתיקות אחת גדולה. וכך כותב לנו הלבוש מרבותינו הראשונים בקטע ה-13 לרגע אחד לקראת הסוף. בסוף הקטע ה-13 נעלה למעלה 8 שורות, יש שם מטאות A, הם רואים מטאות A קטנה. נאמר כך, ועוד דלשון והערבנה נופל יותר לומר על מה שעבר מעל מה שילמד. שאנו מתפללים שיערה בפינו כל מה שלמדנו אתמול, שעל כיוצא בזה שייך לומר יותר לשון ערבות, כלומר שיערה בפינו ולא תשכח ממנו נעימות טעמה, אף על פי שלומד היום יותר וטעמים אחרים, נתפלל כדי לעשות קו שלא יידחה טעם מפני טעם, כמו שהוא העניין בדברים הנהנים הגשמיים, שטעם מבטל טעם. אלא מה? יישאר בפינו ערבות הטעם הראשון עם ערבות הטעם האחרון. פירוש הדבר, הטעם של תורה מאפשר לנו להבין שלכל דבר יש את המקום. מה זה פירוש שטעם לא מבטל טעם? שלכל דבר יש את המקום שלו, כל דבר יש את הטעם שלו. זה התורה. התורה נותנת לנו, כמו שטעם של שיעור של אתמול לא מבטל את הטעם של השיעור של היום, עד הרבה זה מצטרף. התורה מאפשרת לנו לראות את זה גם בבריאה, גם בבריאה כולה, שדבר שאולי נראה חסר טעם הוא לא חסר טעם. בהקשר אחר זה יהיה הדבר, תלוי באיזה הקשר, תלוי בדי שאם יש פה חוט הקביש בבית המדרש, זה באמת חסר טעם, כדאי לנקות את זה, שלא יפריע לנו בלימוד ולא ייפול על הגמרא. אבל שיש חוט הקביש במקום הראוי על המערה, זה יכול להציל חיים. זאת אומרת, לכל דבר יש את הטעם, והוא לא מתבטל בטעם אחר. זה התורה מאפשרת לנו לראות, את ההיבט הזה. עד כדי כך, עד כדי כך, תשמעו דבר מדהים, נאמר בזוהר, בקטע ה-20, בצד שמאל, רבי יצחק ורבי יוסי, אבי עתי מקפותי כללוד, הוא הלך, פגש אותו בדרך רבי יהודה, אמר לרבי יצחק, תגיד לי, אמר את זה בעל פה, כל החברים הגדולים, התנאים, תנאי המשנה, איך הם לא יכלו לבטל יצר הרע? יצר הרע. אתה יודע, אתם יודעים איזה חיים עלינו בלי יצר הרע? טהרה וקדושה. הכל היה. איך הם לא עשו את זה? תראו מה עונה לו רבי יהודה. בשורות האחרונות בקטע ה-20 אמר לו, חייך, אחי יצטריך, יצר הרע לעולם, כמטרה לעולם. יצר הרע צריך אותו בעולם כמו שהעולם צריך גשם. אין עולם בלי גשם. למה? דילמלא יצר רע תעשו קו, חד ותעדה, שמעת לא להיווה. בלי יצר הרע לא היית ההתלהבות בתורה, לא היית ההשתוקקות בתורה. כי מה זה יצר? יצר זה צרכים, זה רצונות של האדם. אז אם הוא מכוון אותם בצורה הנכונה, זה מאפשר לו את כוחות הנפש להוציא בדרך הנכונה, זה מביא אותו להתפעלות, להשתוקקות, לשמחה, להתלהבות. אז גם הדבר הרחוק ביותר, הרחוק ביותר, יצר הרע, כשמו כן הוא רע. אבל אם לוקחים אותו בצורה הנכונה, בהתאמה הנכונה, הוא נותן את החיים. ולכן, להבין את זה, פגע בך מנובל זה, יצר הרע, מה עושים איתו? מה עושים איתו? נלחמים איתו, פנים מפנים, איבדנו את המערכה. מה עושים איתו? מושכהו לאיפה? לבית המדרש. פה תבין מה עושים איתו. פה תבין מה עושים איתו. איך מנתבים אותו? איך מסופר על הרבי יצחק קוטנר שבצעירותו הוא למד בבית המדרש פעם לבד, ועוד פעם לבד, ניגש אליו המשגיח ואומר לו, למה אתה לומד לבד? הוא אומר, לא לומד לבד? מה זאת אומרת? אתה לבד? לא, אני לומד עם יצר הרע. אז אם אתה כבר לומד עם יצר, תלמד עם יצר הטוב. יצר הטוב לא בא לבית המדרש. יצר הרבה. לעשות את זה, ללכת לשם, אבל אני לוקח אותו, אבל מנתב אותו נכון. זה התורה נותנת לנו. עד כדי כך. עד כדי כך. ויותר מזה, זה בעצם התשובה שמשה רבינו נתן למלאכי השרת. בוויכוח הגדול ביניהם, בדין תורה, אם התורה תישאר בשמיים או תירד לארץ בקטע ה-19. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שאלה משה למרום, עברו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו? כשם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה אותך על השמיים? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר לפניו ריבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני באבל שבפיהם. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. הוא מחזיק בכיסא, ומה הוא אומר להם? מה כתוב בתורה בין היתר? זכור את יום השבת לקדשו. כלום, אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות? מה הם ענו לו? לא מתרגשים בכלל. אז מה? לך יש שבת? לנו אין שבת. לא קרה כלום. אנחנו חיים למעלה מן הזמן. מה כתיב בה? לא תיסה, מסע ומתן יש ביניכם? נכון, אין לנו מסע ומתן. אנחנו לא בני אדם. אנחנו מלאכים. אבל הם יש בכם, אין לנו. הקדוש ברוך הוא נותן הוראה, אנחנו מבצעים אותה. אתה עושה כבד את אביך ואת אמך, ואנחנו עושים כבד את השם. לא תרצח, לא תנא, שום דבר לא מטריד אותם. הם לא מבטרים. איפה הם ויתרו? מיד. כלום יצר הרע יש ביניכם. מיד הודו לו לקדוש ברוך הוא. מה זה יצר הרע יש ביניכם? לקחת את הדבר הכי רחוק, והתורה מלמדת אותנו שגם אותו אפשר לצרף, את הכוח הזה שנקרא יצר הרע, אפשר להפוך לטוב. אם מנתבים אותו בצורה הנכונה. זה התורה. זה הדבר הנפלא. זה העומק, העומק שחזם מלמדים אותנו. כמו שטעם של שיעור אתמול לא מבטל את הטעם של השיעור של היום, והכל מצטרף, זה לא דבר גשמי שטעם מבטל טעם, כך התורה מאפשרת לנו להבין שלכל דבר יש את הטעם שלו, יש את הצורך שלו, והוא לא מתבטל. עוד פעם, כמו שאותו קורי הכביש נראים חסרי טעם, חסרי חשיבות, נכון, אם זה בבית המדרש זה חסר חשיבות, אבל אם זה על המערה זה מציל חיים. בעיתוי הנכון, התורה נותן לנו את האפשרות לחבר את החלקים בצורה הנכונה. עד כדי כך, שאפילו את היצר הרע, כמו שהעולם לא יכול להתקיים בלא מה? גשם, ככה האדם לא יכול להתקיים בלא יצר הרע. כי הוא לוקח את הכוח הזה, והתורה מאפשרת לו לנתם אותו נכון, ואז הוא מקבל עוד יותר כוחות. עוד יותר כוחות. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשני יצריך, מה זה בשני יצריך? יצר טוב ויצר רע, כן, יצר טוב ויצר רע. כן, כן, אני מנווט אותו בצורה הנכונה. זה מה שחזם מלמדים אותנו. ולכן, זה התשובה שמשה רבנו נענה למלאכי השרת, כלום יצר הרע יש ביניכם. לכם את ההבנה הזאת, לקחת דבר כל כך רחוק, דבר שיוצר דילמה יומיומית, כן לעשות, לא לעשות, אפשר, אי אפשר, לעשות הנכון, זה לכם אין. וכשעושים את זה כך, זה מעלה גדולה יותר ממלאכי השרת. לכן, כמה נפלא, שכותב לנו העגלי טל בהקדמה, בקטע 14, ומידי דברי זכור אזכור, מה ששמעתי קצת, בני אדם טועים מדרך השכל, בעניין לימוד התורה הקדושה, ואמרו כי הלומד הוא מחדש חידושים, ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד תורה כל כך לשמה. כמו אם היה לומד בפשיטות, שאין לו מהלימוד שום תענוג, והוא רק לשם מצווה. אבל הלומד הוא מתענג בלימודו, הרי מתערב בלימודו גם הנעת עצמה. וזה לא נקרא תורה לשמה. מה, אני נהנה מהלימוד? זה לא בסדר, צריך ללמוד את זה באופן קר, ללמוד, לדעת, לקבל את המידע, להעביר אותו הלאה, לקבל את המסורה, להעביר אותה הלאה, אבל לא ליהנות. ובאמת, זה טעות מפורסם. אדרבה, כי זה עיקר מצוות לימוד התורה, להיות סס ושמח, ומתענג בלימודו. ואז דברי תורה נבלעים בדמו. כל הנאה מתורה, זה נבלע בדם. ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק לתורה. קחו כל אדם בעולם, כל אדם, ששמע שיעורים לפני 30 שנה, 50 שנה, 80 שנה. שמע אפילו אתמול. שכח. לא זוכר בדיוק את כל הפרטים. אבל דבר אחד, אף אחד לא שוכח. אני לא זוכר בדיוק את הפרטים. את יודעים מה, את האמת, אני לא זוכר כלום מה שהיה שם. אבל זה היה משהו. לא ככה מדברים. זה היה משהו יוצא מן הכלל. מה זאת אומרת? מה קרה? אם שכחת, אז מה זה היה משהו? את המתיקות שהיה לנו באותו רגע ממה ששמענו, זה נבלע בדם. זה נכנס למערכת הדם. עד כדי כך, כשמוסיפים את המתיקות הזאת עוד ועוד, זה יוצר שינוי פיזי, פיזי באדם. חזם מלמדים אותנו, בירושלמי בשקלים, מיד נראה בפנים, שרבי אבאו הלך ברחוב, ראתה אותו מטרוניטה, נסיכה, היא הכירה אותו, הוא הכיר אותה, היא חוצה את הכביש, היא מסתכלת לו בעיניים, פנים אדומות, היא אומרת לו, הרב, תגיד לי את האמת, אבל את האמת, הפנים שלך אדומות, כי אכלת חזיר הבוקר, כי הלוות בריבית, וקיבלת עכשיו את הריבית ככה, כסף קל בקלות, או כי שתית יין. מה גרם לפנים שלך להיות אדומות? אבל האמת, חזיר, יין או ריבית? אמר לה, לא חזיר, לא יין ולא ריבית. השמועה, הסוגיה שעסקתי בה, התבהרה לי. וזה נתן לי שמחה גדולה. שנאמר, חוכמת אדם תאיר פניו. אז התורה שאדם עמל בה, התורה שאדם מתחבר אליה, היא נבלעת בדם. זה נבלע בדם, וזה יוצר שינוי פיזי באדם. זה יוצר שינוי. לומדים בישיבה, שנה, שנתיים, שלוש, סוגיות שבכלל לא נראה לנו, בכלל מתחברות ליום-יום שלנו במסכתות, שהסוגיות לא נוגעות לנו. אבל לומדים כמו שצריך. פתאום האדם מגלה שהוא נהיה בן אדם אחר. מה קרה? כי הלימוד, ובשעת מעשה שנהננו, והמתיקות שיש לנו, זה נבלע בדם. וזה יוצר שינוי בכל מערכת הגוף. בכל המערכת של האדם. אם ככה, בא אותו יהודי מהגליל, ואומר לנו, מה זה המפתח לקבלת התורה? המפתח זה המספר 3. ותראו כמה מדהים הדבר, שהגמרא אומרת, תורה משולשת, עם משולש, על ידי שלישי, בחודש השלישי, ביום השלישי, ובמסכת סופרים כתוב, כתוב, לא רק תורה משולשת, עם משולש, חודש השלישי, מתמסף שם עוד 3. ובאות א', שגם היא 3. אות א', אנוכי, מה שראינו קודם באותיות רבי עקיבא, גם היא 3. במילה האמת, תורה, תורת אמת. פירוש הדבר מה שראינו, שהמספר 3 עניינו, התורה מאפשרת לנו להבין איך לחבר דברים ביחד. איך לצרף ביחד. איך כל חלק בפאזל, גם אם על פניו הוא לא מתחבר, בפאזל הגדול של 1,000 חלקים, אבל לאט לאט הוא יתחבר לנו. ייקח עוד יום, עוד חודש, עוד שנה, וזה יתחבר. בסוף נקבל את התמונה כולה. ומעניין, שאתם בונים פאזל של 1,000 חלקים, עם 300 חלקים שזה ים, שבאמת קשה לחבר אותם. עובדים שבוע כל המשפחה, הפאזל מוכן, מסגרנו אותו. הוא ממוסגר. נכנס אדם לבית, וואו, תמונה יפה. הוא מתקרב יותר מה הוא רואה? שזה פאזל, וואו, נחמד. נכון? כך הוא אומר. מה אנחנו אומרים? על כל חלק שחיברנו נהננו. איך הצלחנו? שבוע שלם מחפשים את החלק הזה, זה לא מתחבר. לא מתחבר, על כל חלק, עוד חלק. עבורנו זה לא כתמונה, הנה, ופאזל, אלא כל חלק אנחנו יצרנו את החיבור לחלק הבא, זה התורה. זה אומר אותו יהודי מהגליל. התורה היא תורה שנותנת לנו אפשרות לחיות טוב. כל ישראל יש להם מה? חלק לאיפה? לעולם הבא. בעולם הזה? העולם הזה רוצים להיות חלק, זה התורה. זה מה שאמר אותו רבי פרידה לאותו תלמיד. התורה מקופלת בשני מילים. טוב וזה. טוב, יש לזה משמעות כפולה. עולם הבא הוא נקרא טוב. עולם שכולו טוב. מערב טובך אשר צפנת ליראיך. עוד משמעות למילה טוב. הרמוניה. מצא אישה, מצא טוב. זה לא רק טוב, זה מצוין. תאמו ראו כי טוב השם. בורא עולם הוא רק טוב, הוא מצוין. אלא טוב זה לא ציון בתעודה, טוב זה הרמוניה, טוב זה לחבר את הכל ביחד. התורה היא טוב, היא יוצרת את החיבור, איפה? פה, זה מרים עם האצבע בעולם הזה. עולם הבא, לכל ישראל יש חלק לעולם הבא. למי אין חלק לעולם הבא? כל אחד עושה משהו כשיש לעולם הבא, ביודעין או בלא יודעין. אבל ליהנות פה בעולם הזה, לחיות פה בעולם הזה, וכל אחד בעיסוק שלו. ראש ישיבה, רב, דיין, פוסק, רופא, איש עסקים, לא משנה מה, איש קבע בכל תחום. כל עסק שאדם מתעסק פה, וזה מחובר לתורה, הוא חי, הוא נהנה פה יותר. ההנאה מהעולם הזה היא ברמה אחרת אם היא מחוברת לתורה. זה לימד אותו, רבי פריידה, את אותו תלמיד. תזכור, טוב וזה. זה כל התורה. הכל מתחבר. והכל ייתן לך התענוג והנאה פה בעולם הזה. ולכן כמו אותו תינוק שיונק מאמו, את אותו חלב עוד יום ועוד יום, וכולם יודעים שבעולם הרפואה, ככל שתינוק יונק יותר, הוא מחוסן יותר, הוא בריא יותר, עומד מפני מחלות, הוא גם גדל, כל חייו בריא וחזק יותר. זה ברור. למרות שהוא יונק את אותו חלב, אותו דבר, כי זה אותו טעם, כך גם כן התורה. טעם לא מבטל טעם, התורה נמשלה לחלב, טעם של אתמול מתחבר עם הטעם של היום. זה אותו טעם. זה לא מתבטל בכלל. אין פה טעם שמבטל. זה הבנה אחרת, זה הסתכלות אחרת. ומעניין, מי זה רבי פריידה? אתם זוכים מי זה רבי פריידה? לימד את אותו משנה, אמרנו את זה פעם, 400 פעם. 400 פעם. איזה התפעלות, איזה סבלנות. האמת היא, אני גם מתפעל מהתלמיד. שמע אותה משנה 400 פעם? לא סגר את רסי השכל? הוא לא שמע את זה 400 פעם. זה אותה משנה, זה אותו חלב, אבל כל פעם בנואנס אחר. וזה הטעם שלא מבטל טעם. זה מה שחזר באים ללמד אותנו. לכן, כשמגיע חג שבועות, אם היו שואלים אותנו איך לחגוג את החג הזה, מה היינו אומרים? ללמוד כל הלילה, זה ברור. להתפלל ותיקין בבוקר, ללכת לישון קצת. בכל זאת, בני אדם, לא מלאכים, לקום מהשינה, לאכול, ומיד לחזור לבית המדרש עד הלילה. משתדל כמה שיותר תורה, ביום של קבלת התורה, אבל איך אנחנו חוגגים את חג מתן תורה? לומדים כל הלילה, קמים לבתי, ממשיכים לבתי, הולכים, תואמים משהו, הולכים לישון, קמים באחת, אוכלים ארוחת חג, בשתיים וחצי, הולכים לישון עוד פעם, עד חמש. קמים בחמש, לומדים קצת, לומדים קצת יותר. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, בדיוק כך תעשו. כל החגים, חציו לאשר, כולו לאשם, כולו לכם, אמר בפסחים. אבל שבועות, כולה אלמה לא פליגה, חציו לכם, חציו לאשם. למה? יום שניתנה בו תורה. כי כל עניינה של התורה ללמד אותנו, כן, תחיה חיים נורמליים, תהנה פה בעולם הזה, תחבר את הכל ביחד, תצרף את הכל, שהכל מתמזג לדבר אחד, זה התורה. זה החיים שהתורה נותנת. ולכן, כמה נפלא, כשם שהדברים אמורים ביחס לתורה, ככה הדברים אומרים גם ביחס למצוות. המשנה אומרת במסכת אבות, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה, אומר הרמב"ם מפירוש המשנה, מה זה מצווה קלה? כגון משה רבינו, שהבדיל שלוש ערי מקלט בעבר הירדן. אף על פי שידע משה רבינו שלא ייכנס לארץ, היה ברור לו, לא נכנס לארץ. בכל זאת אמר משה, מצווה הבאה לידי הקיימנה. שומעים? מצווה הבאה לידי. אז מה זה מצווה קלה? משה רבינו הבדיל שלוש ערי מקלט. איך זה נראה לכם? מעניין? ממש לא. למה? זה הרי לא מצווה, זה רק חצי מצווה. חצי מצווה. אין ערי המקלט בעבר הירדן קולטות עד שיובדלו ערי המקלט איפה? בארץ ישראל. אז מה משה רבנו מתלהב? ומה המשנה מציינת את זה כדבר מיוחד? זה נקרא מצווה קלה, זה רק חצי. ואין המצווה הרי נקראת אלא על שם גומרה. אז מי שיגמור את זה בארץ כנען, המצווה תירשם לזכותו. התשובה היא, משה מלמד אותנו, אני עושה מצווה לא רק כי אני ירא את השם, אוהב אותו. הלוואי והיה לנו את המדרגה הזאת. יש עוד הבנה. אדם מסתובב במדבר עם חצי כוס מים. חצי כוס מים. אף אחד לא יודע שהוא שם. הוא ברור, מת. אין שום מצב שהוא ינצל. אין דבר כזה. ברור. רק אם הוא ישתה את החצי כוס מים, הוא יחיה עוד שעתיים. עוד שלוש שעות. אם לא הוא מת מיד, מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? מה אתם אומרים? ישתה. למה הוא ישתה? הרי זה לא יעזור לו. אין אולי, אין אולי. סגור, אין אולי. למה הוא ישתה? אין חרב חדה. אין, זה כבר אחרי החרב החדה. מה? או! כי לאדם יש כוח טבעי שאומר לו, תמשיך לחיות כמה שאתה יכול להיות. זה לא קשור כן חרב, כן סיכוי, לא סיכוי. זה התמה של הבריאה. תמשיך עוד שעה, עוד יום, כמה שאתה יכול. משה רבנו יודע, אין מצב. זה כבר אחרי החרב החדה. אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. סגור, נגמר, אין יותר. למה הוא מתעסק בחצי מצווה? כי זה נותן לי חיות עוד כמה שעות, אומר משה רבנו. זה נותן חיות עוד קצת. לכן הוא מתעסק בזה. זה נותן את ההבנה לרוץ למצווה קלה כבחמורה. ולכן, שמגביעים את ספר התורה, ונגביע אותו מחר, ונאמר כולנו, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. איפה זה כתוב, אתם יודעים? זה פסוק? מי יודע איפה זה כתוב? בדברי הימים. איפה? זאת הברכה. זה פסוק שלם, זה חצי פסוק. אומרים את זה כבר, כמה אמרנו את זה? אלפי פעמים עד היום? זאת התורה. עם האצבע, בלי האצבע, הסתכלנו, הכל. זה פסוק. פסוק שלם. מופיע בפרשת ואתחנן. שם כתוב, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן. יבדיל את ערי המקלט. מיד אחרי זה כתוב, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. מה זה קשור לשם? מה זה קשור לשם? אלא, מה זה ערי המקלט? אני עושה את המצווה כי זה נותן לי חיים. גם לימוד התורה. זה נותן את החיים. טעם לא מבטל טעם. כמו שאומר הלבוש. זה נותן את החיות. כל אדם, תשאלו, כל אדם מגיע לגיל מסוים והוא מספר לכם על השנים שהוא למד בישיבה. על השנים שהוא למד בישיבה. אחרי שהוא מתאר את רבותיו ואת הלימוד ואת מה שהיה. תמיד, תמיד יצא לו המשפט מהפה. אם היה אפשר לחזור לימים האלה. אם היה אפשר לחזור לימים האלה. רק אתמול עמדתי בתור, קניתי בברמן שם, שקונים את ההוגיות, כן? עמדתי בתור, עמדו שם שלושה רבנים, אחד אחרי השני. דיברתי עם כל אחד בתור שלו, כן? כולם דיברו על השני בישיבה, על שבועות שמיים בישיבה. אם היה אפשר לחזור. אחד בן 70, אחד בן 80, אחד בן 50, כל אחד בגיל שלו. אז אתם עכשיו חיים את זה. חיים את זה. זה לא שאם היה אפשר לחזור. אתם חיים לקחת את זה כמה שיותר. לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו כמה שיותר מתיקות בתורה. דרך העמל, והמתיקות הזאת היא נבלעת בדם, ואדם נהיה נקי, ואדם נהיה טהור יותר, ואדם שומר על הבריאות הגוף שלנו. אדם הזה מאיר את פנינו, אדם הזה נותן לנו את ההצלחה, את הברכה, את החן, את הכל. זה לא, אם הייתי יכול לחזור, זה היה הרי נפלא. עכשיו זה נמצא. זה עכשיו בהישג יד. שנראה את זה, שיהיה את המתיקות, שיהיה לנו את החיות מזה. את זה לבקש, את זה להתפלל. זה יום שמתחילים את הכל מההתחלה, בכל חג, בכל חג, כתוב שעיר עזים אחד לחטאת. חוץ מבשבועות, כתוב שעיר עזים מה? לכפר עליכם. אומר הירושלמי, כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מעיניכם. אתם יודעים מה זה? זה נשמע טוב? הנה, מקבלים עול תורה, מתחילים התחלה. בואו תראו עומק של דבר. כתוב על התורה במשלי, החכם מכל אדם, אומר לנו, יקרה היא מה? מפנינים. מה פירוש? שהתורה יקרה ממה? ממה היא יקרה? נו, מיהלומים, מתכשיטים, מזהב, מפנינים, מאבנים טובות. באים חזל אומרים, לא, 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 לא יקרה מפנינים. יקרה היא מכהן גדול, כהן גדול פה, נכנס לפני ולפנים. זה התורה. ברוך השם, שלום המלך, החכם מכל אדם. כותב לנו פסוק. ברור ופשוט, התורה יקרה יותר מכסף וזהב ותכשיטים ויהלומים ופנינים ואבנים טובות. לא אומרים חזל, לא, 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 לא. יקרה היא ממה? מכהן גדול. למה? למה לקלקל את זה? זה נשמע לנו הרבה יותר פרקטי. אומר שבזה המנוער, בזכר צדיק לברכה, רבינו הגדול, פילי פלאים. הוא אומר, מה זה יקרה היא מפנינים? אתה קונה חליפה. קנית חליפה כמה מאות שקלים או יותר. אתה בא שואל את החברנו, איך נראה לך זה בסדר? תשמע, ביחס לגיל, או לקרמבו, או למילקי, או לשוקולד, זה נראה יותר. מה אתה מחל משנה חבילה לשוק? חליפה לשוקולד. אוכל דבר אחר לגמרי. זה לא אוכל. איך אפשר להשוות דבר רוחני, תורה, לדבר גשמי? כסף, זהב, תכשיטים, זה הרי בכלל לא באותו דף. אז לכן צריכים להשוות את התורה למשהו רוחני. מה הדבר הכי רוחני שיש בעם ישראל? הכי רוחני, יום כיפור. אמת מה נהדר, מראה כהן גדול. בצאת מבית קודשי הקודשים. אמת מה נהדר מראה של כל אחד שיושב פה עכשיו. שניצא משבועות. זה לידה חדשה, זה התחלה חדשה. מראה כהן גדול ביום הכיפורים. אמת מה נהדר. ויש תיאור שלם איך הוא נראה. כמו זה, כמו זה, כך וכך. גם אנחנו כך יוצאים משבועות. זה התחלה חדשה, זה לידה חדשה. מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מעיניכם. נכנסנו לקודש הקודשים ויצאנו. זה התורה. זה השמחת תורה. לכן, שרבותינו הראשונים הבינו את זה, הם ספרו כל אות. כל אות. הגיעו לתריאת פול שבע. ספרו כל פסוק. וראו כמה פסוקים. 26, כהכנה לקבלת התורה, ו-13 הפסוקים עצמם. כל דבר שזז, כל תנועה, הכל נספר, הכל נכנס. זה התורה. זה מה שחזן מלמדים אותנו. אם נראה את הדברים באמת בצורה הזאת, נבקש על זה. אחרי הלימוד של הלילה. ולכן מובן איך שכותב לנו הבאר היתה בקטע 21, כל מי שלא ישן בלילה כלל, ועוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו ולא יראה לו שום נזק. לא ישלים את השנה שלו בבוקר, להשלים את השנה שלו. לא יראה לו שום נזק. זה החיבור לבעתם הדבקים מהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. נראה את הדברים באמת בהיבט הזה. ניכנס לחג עם ההסתכלות הזאת, עם שאר הדברים הנוספים שוודאי עסקתם בהם. אז בסייעתא דשמיא, כל הברכות הכתובות בתורה, מאלף ועד תף, מי אם בחוקותיי תלכו, אלף, עד והולך אתכם קוממיות זה התף. כל הברכות בעזרת השם יחולו עלינו, ונזכה באמת לשנה חדשה ונפלאה, משבועות זה לשבועות הבא, מתוך ברכה, מתוך בריאות, וימלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבנו לטובה. חג שמח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.